בשבילי, ככה לחבור פה איזה... להעביר שיעור, לקבל ללמוד ביחד, באיזשהו מובן. משהו לקראת פסח. אני אתרכז, כמו שכתבתי בכותרת, זמנו של קורבן פסח, אבל בעצם אולי קצת לנסות להפעיל את עניינו של קורבן פסח ואת היחס בינו לבין חג המצות. אנחנו יודעים בפסוקים באופן הפשוט, יש מקומות שגם פסוקים יש יותר קשיים סביב העניין, אבל יש יום 14, החודש הראשון שהוא קורבן הפסח, פסח להשם, ויש בתתוו, שזה חג המצות. ובמבט ראשון פשוט, בי"ד באמת מועד של קורבן הפסח, לא מקרא קודש, אבל יש בו קורבן הפסח. ואחר כך ביום תתוו מתחיל חג המצות, שבע ימים, בהקבלה שוב כמובן פשוטה לגמרי, יציאת מצרים מבית תתוו, ויום י"ד הוא היום שבני ישראל נדרשו, משכו, קחו לכם, היום הקודם ליציאה, ובפשטות בהקבלה יש לנו את המועד שבו קורבן הפסח, ואחר כך שבעת הימים שהם חג המצות. גם בפסוקים, ובוודאי אחר כך במה שחז"ל מביאים לפנינו, אולי אני אגיד זה כרגע, ככה יש סוג של גלישה מי"ד לט"ו ומט"ו לי"ד, ואני אנסה קצת לנסות לעמוד על זה, ובעזרת זה להבין קצת אולי יותר גם את הדיני ואת היחס בין שני המועדים האלה, הימים האלו, המצוות שיש בהם. אני אתחיל ב... כולנו יודעים, יום י"ד מבחינתנו, י"ד בצהריים, אומרת הגמרא בהתחלה בפסחים, י"ד עמוד ב', מביאה את המחלוקת של רבי דבר ומאיר, ממתי שעה קודם, שעתיים קודם, מתי הסייגים שמוסיפים לפני חצות, אבל אומרת הגמרא, כולם ללא פלינגר, שמחצות ואילך אסור, כך אומרת הגמרא. האמת, שנדמה לי שלא ציינתי, בירושלמי נראה שיש, ההלכה מבין אחרת למחלות רבי מאיר ורבי יהודה, והבין שלדעת רבי מאיר, לדעת רבי מאיר, כל איסורי חמץ של חג המצות, דהיינו, בל ייראה, תשביתו, לא תאכל, מתחילים את ט"ו, וכך נוכל אם צריכים לומר בפשטות, איסורי אכילת חמץ, איסורי בל יראה ובל יימצא, בהקבלה לכאורה תשביתו, כל המצוות האלה הן שייכות לחג המצות, והן צריכות לדבר בט"ו. רבי מאיר כנראה כך סובר, יש איסורי חמץ, או בערך איסורי חמץ, שהם פסוקים מפורשים על קורבן פסח. ושם יש שני פסוקים, יש לא תשחט על חמץ גם זבחי ולא תאכל עליו חמץ. שני פסוקים שהם באמת עוסקים בקורבן, ובאמת אפשר לומר ממש בהקבלה, כמו שיש באיסורי חג המצות, גם איסורי אכילה, גם איסורי בל ייראה ובל יימצא, יש גם בדין קורבן הפסח, בקריאה פשוטה, בדין קורבן הפסח, שני לאווים. יש לאו אחד לא תשחט על חמץ, שהוא סוג של בל ייראה, כלומר אסור לשחוט את קורבן הפסח כשיש לך חמץ. אז מבחינת החמץ זה סוג של בל ייראה, בזמן, כרגע בלי הדיוקים, של שחיטת הפסח. יש לאו אחר, לא תאכל עליו חמץ, שהוא איסור אכילת חמץ בהקשר של קורבן פסח, שלא אוכלים חמץ על קורבן הפסח. אז קודם כל באמת יש פה... תשומת לב שמעבר לעובדה שיש לנו קורבן הפסח ויש לנו חג המצות, איסורי חמץ ואפשר לומר גם יותר מזה, גם לא רק איסורי חמץ, גם מצוות המצה, היא שייכת לדין חג המצות, ויש לה סוגים מיוחדים שקשורים לקורבן הפסח. ולכן רבי מאיר סובר שבעצם מבחינת חג המצות, הכל מתחיל בתתוו. יותר מזה, גם הפסוק, לא תאכל עליו חמץ, אומר רבי מאיר, גם הוא חל רק בתתוו בערב. רואים, יש גם אצל יובל בבלי, כ"ח עמוד ב', יש דיונים מתי חל איסור לא תאכל חמץ, יש דיון אם הוא חל רק בתתוו, הוא חל גם בי"ד בצהריים. אומר רבי מאיר, הוא חל רק בערב. אפשר לפרק את זה, אם הוא חל בערב כשאין קורבן פסח, ולכן לא לומדים מפה משהו כללי יותר, או לא תאכל עליו, הכוונה לא תאכל על אכילת קורבן פסח, ממש לא תאכל על שחיטת קורבן פסח. נדבר על זה בהמשך, בעזרת השם, שהמקום המרכזי של אכילה בקורבן פסח. הלא תשחט עליו חמץ, זה בוודאי, גם אליבא דרבי מאיר, הוא ברור שהוא בי"ד, כי שוחטים קורבן פסח בי"ד. אבל לפי רבי מאיר מאוד בולט שבעצם האיסורים, בוודאי איסורים של בל יראה ולא תאכל חמץ, במובנים הם שייכים לט"ו ואילך, לא שייכים לי"ד. כך לפי ירושלים. בבבלי, התמונה היא לא כזאת. בבבלי אומרת הגמרא, מביאה את המחלוקת של רבי מאיר ורבי מאיר, ואז אומרת, כולי עלמא מיה חמץ משש שעות ולמעלה אסור, והגמרא לא עומד כאן במה אסור, אבל רואים מתוך ההמשך ברור, אסור בהימצאות. אני בכוונה אומר כך, כי יכול להיות זה בל יראה, יכול להיות זה תשביתו, אבל לא מדברים פה על איסור אכילה. יש סוגיה נפרדת בכ"ח עמוד ב', שהיא דנה דיון ממש מקביל. איסורי אכילה, אם הם חלים מי"ד בצהריים. א', מעניין הוא שיש דיונים נפרדים. כלומר, נראה גם בדעות שיכולה להיות דעה שיהיה איסור של אי-הימצאות חמץ, בכוונה אומר בלשון הזאת כרגע, בי"ד, אבל איסור אכילה היא רק בערב, ויכול שתהיה גם דעה הפוכה, שאולי אסור לאכול כבר מי"ד, אבל איסור ההימצאות אולי רק בערב. עכשיו, כל הדיונים האלה, מה מקורה? אז אני אתרגש גם בעיקר בסוגיה בדל דמות ב', שוב, לא בפרטיה, אבל מה המקורות שהגמרא מביאה לדבר המוסכם לדעת הבבלי, בין רבי ורבי יהודה, שאסור שימצא חמץ משש עולות. מה, מי דאורייתא? לצורך העניין כרגע אני רוצה לחלק את זה, יש כמה וכמה דרשות, אני רוצה לחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה אחת, אני כרגע בניסוח אני אגיד, זה נראה כהרחבה של חג המצות. כלומר, יש מצווה להשבית חמץ, או בל יראה ובל יימצא. בל יראה ובל יימצא בפשטות, הוא בל יראה ובל שבעת ימים, לא יימצא סור בבתיכם. זה מדובר על שבעה ימים, כלומר, מדבר ואילך. זאת ההבנה כמעט פשוטה בכל הפסוקים. שוב, אני רואה פסוק הזה, שקצת יותר מורכב, אבל זאת לכאורה הבנה הפשוטה. גם ביום הראשון תשביתו סור בבתיכם, לולי הדרשות המופיעות כאן בגמרא, נראה שהיינו, כפי שאתם אומרים, מדברים על שבעה ימים, וביום הראשון תשביתו, אתם רואים שם זה, כמו שביום הראשון מקרא קודש בט"ו, וזה לא היום שלפני, אז גם ביום הראשון תשביתו, זה ביום הראשון שצריך להשבית. כלומר, המצוות האלה כאילו אמורות להיות מיוחסות באופן בסיסי לט"ו ואילך. אף על פי כן, הגמרא דרשות, איך אני מגיע למסקנה שהאמירות האלה הן באמת כבר מי"ד. ביום הראשון, ביום שלפני, אני לא עובר עכשיו דרשה, אבל אלה המקורות, והייתי אומר שאם אלה המקורות, אז אולי יש פה סוג של מין, זה לא המינוח הנכון כמובן, אבל מין תוספת יום טוב כזה. יש באמת מט"ו. אולי במיוחד כיוון שיש פה איסור חריג, וזה הרבה, כבר זה הרבה השלכות, שזה לא רק איסורי אכילה, זה איסורי הימצאות, אז כבר תעשו אותך את המסכת אומרים, יכול להיות שיש אפילו מדאורייתא עוד איסורים שאולי הם, בגלל שאיסור אכילה הוא חריג, הוא לא תמיד, אז אולי בגלל זה יש בל יראה. יש פה איזה שהם איסורים בוודאי ייחודיים, לעומת איסורים רגילים, שזה רק זמני, וגם בל יראה בעקבות זה. אולי יש פה איזושהי אמירה שכן, צריך לדאוג לזה מראש. אפשר לצרף לזה, אולי בכיוון המחשבה, גם בדיון בתשביט, ובכלל בראשונים, האם תשביטו זה כשהגיע הזמן או לפני, כי יש משהו אולי מהותי בתשביטו שכל עניינו להצליח לדאוג מראש כך שכשמגיע הזמן האמיתי, באמת אין לנו חמץ. יש איסור אכילה, אז איסור אכילה. זה בסדר. כשמגיע הזמן, אסור אכילה, אסור אכילה, אבל שאלת הימצאות אולי היא בעצם כאילו במהותה מחייבת את החידוש, כשאתה נכנס, זה לא נמצא. אולי זה איזשהו הסבר, אבל יש פה כביכול מתיחת הדינים שבאופן בסיסי נמצאים מט"ו ואילך, הקדמתם כבר לי"ד, באמת, הקדמה מפתיעה, גם בסדר גודל שלה, כי התוספת זה תוספת כלשהי, פה פתאום שש שעות. אבל ככה הייתי יכול להבין את המקורות האלה. כתוב, אך ביום הראשון תשבית אסור מבתיכם, אז אומרים לך, שבעה ימים, ביום הראשון תשבית. טוב, אז חשבתי שזה מט"ו. אומרים לי, לא, זה מלפני. כן, אבל זה היום הראשון, כי הוא הלפני של הדבר הזה. אז זה סיבה, זה עניין האיסור או החיוב. בשונה מזה, רבא אמר, לא תשחט על חמץ זב זבחי. לא תשחט הפסח, ועדיין חמץ קיים. הדרשה הזאת אומרת בבירור שהאיסור שעכשיו כולנו מסכימים עליו, רמב רבי יהודה, שיש איסור הימצאות חמץ מי"ד בחצות, זה נלמד מהפסוק על קורבן פסח. עד כדי כך שהגמרא שואלת, רגע, זה תלוי בקורבן? יש נפקא מינה עצומה, כל הפסוקים הקודמים שאמרנו, הם לא תלויים בקורבן פסח, הם גם בזמן הזה, כשהם קורבן, הם לא קשורים. זה איסור שהוא ביסודו מט"ו ואילך, לא קשור לקורבן, ויש את דינים שזה חל אפילו בפתיחה ובהקדמה. אבל אם אתה לומד את כל האיסור הזה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אתה אומר, מה זה לא תשחט על חמץ? אל תשחט קורבן פסח כשחמץ קיים. אז קודם כל ברור שעוסקים, לכאורה, עוסקים בכלל בקורבן פסח. עד כדי כך שהשאלה היא, אז אומר שואלת הגמרא, מי אמר לך שזה, ואימא, כל חד וחד כשחית, אולי זה בכלל במקום שאדם שוחט. שוב, מי נכנס לפרטים, מבין רבא בדרשה הזאת. עכשיו, פסוק כזה שבוודאי עוסק בקורבן פסח, הוא מיני יובי, יש פסוק של גילוי מילתא. לא תשחט על חמץ, זה לא רק אומר, אם יש לך חמץ, אל תשחט. בעצם הבעיה היא רק בשחיטה, זה איסור בשחיטה נטו. אבל אם יש לך חמץ, אתה לא יכול לשחוט, אז זה אמצעי, אין הלכה ישירה באי מצאות חמץ. אבל אומר רבא, לא, הפסוק הזה בעצם רומז, א', שיש איסור שימצא חמץ, למרות שהאיסור מנוסח לא תשחט, אבל הוא מגלה שבעצם יש איסור שימצא חמץ, ובמובן המרחיב, זה לא תלוי בשאלה אם אתה עכשיו שוחט או לא שוחט. אנחנו מדברים על זמן שחיטה, יכול להיות שגם כשאין קורבן פסח, יכול להיות שאתה עוד לא שוחט, יכול להיות שאולי בכלל לא ישחטו היום, אבל הפסוק הזה הפך להיות איזה סוג של גילוי מילתא, שאם התורה אומרת שחט חמץ זב זבחי, היא אומרת שבזמן הראוי לשחיטה אין חמץ. נדמה לי ברור שאם זה המקור, גם אם זה נכון שאני עושה את ההרחבה, אבל אם אני שואל את עצמי, למה באמת מוסכם שביום י"ד אין חמץ? כי זה זמן שמיועד לקורבן פסח. זה לא הרחבה של ט"ו, זה יום י"ד. יום י"ד הוא יום של קורבן פסח. אלא שלמדנו מפה שבי"ד זה לא רק שיש מצוות שחיטת קורבן פסח. מצד אחד אין מקרא קודש, אבל יש ליום הזה, או אם נרצה, לזמן הזה, יש לו מעמד. והמעמד של הזמן הזה אומר, למשל, שהוא כבר שייך, או לא, כבר זה כבר לא ניסוח את נכון, הוא שייך לסילוק של החמץ. כי מועד הפסח, מועד קורבן הפסח מחייב שלא יהיה בו חמץ, אחר כך מועד חג המצות מחייב שלא יהיה חמץ. האם יש משמעות ל... חילוק הזה, צריך לחשוב עליו, אבל כרגע אני מצביע על כך שנדמה לי שיש הבדל אולי עקרוני בין שני סוגי הדרשות האלה. סוג אחד של הדרשות, יש לו כמה הופעות, אבל עוסק בפסוקים של כתבה ואילך, מרחיב אותם ל-י"ד, וסוג הזה של פסוק עוסק בעניינו של י"ד. סיבת אי החמץ בי"ד היא כי זה מועד קורבן הפסח. בהערה, קצת רמזתי עליה, האם אפשר מהפסוקים המיוחדים של קורבן פסח ללמוד משהו על הזמן הזה, זה באמת משוקע גם בדרשה של רבא, וגם במחלוקת שמופיע בכ"ח עמוד ב', האם יש איסור אכילת חמץ מי"ד, מחלוקת התנאים, ורבי יהודה שאומר שאסור מי"ד, באמת איסור אכילה מלא תאכל עליו חמץ. לא תאכל עליו, זה פסוק בקורבן. אז למה יש איסור אכילת חמץ בי"ד? זה גם נראה דומה, כי יש איסור לאכול על הקורבן. אומר רבי יהודה, זה לא רק איסור לאכול על הקורבן, זה איסור לאכול חמץ במועד הראוי לקורבן פסח. זאת אומרת, יש לנו, אם נרצה באופן הזה, יש לנו איסורי בל יראה ואכילה של חמץ גם בחג המצות וגם במועד קורבן הפסח. זה פעמיים, שני איסורים, לאו הם נפרדים. פשוט לאו הם כפולים, ומכל אחד לומדים את, אולי גם את גדריו, אבל את זמנו. עצם העובדה שצריך פסוק נפרד. ודאי כשזה בלאוי. היום הראשון תשביטו זה ממש הרחבה. זה לוקח את אותו פסוק שכתוב בו תשביטו. אתה אומר, רגע, זה מתחיל קודם. הבל יראה, זה כבר מחלוקת בראשונים, האם להרחיב גם את בל יראה או לא. הגמרא מדבר על תשביטו, נחלקו ראשונים, האם גם בל יראה אחד מהצהריים. אבל זה לא לאו אחר בפשוט. הלאוים שהם לא תשחל ולא תאכל על הקורבן. הם לאוים נפרדים, תפילות של לאוי. זה חידוד שיש לנו כאילו שני מועדים עם אופי שונה. כלומר, המועד י"ד הוא גם מועד מלאכות, ולא רק בזמן הזה מקריבים קורבן הפסח. אז זה היה כמה הערות ומחשבות על איסורי יום י"ד מחצות, האם הם הרחבה של חג המצות, או האם הם מועד קורבן הפסח. עכשיו אני רוצה רגע להסתכל על יחס בין שני הימים, או בכיוון ההפוך. איפה זמנו של קורבן פסח? צד אחד ברור, הוא יודע לך. אבל זה מאוד לא ברור. אפשר להבין ש... אולי זאת, זה המבט הפשוט, שבאמת עיקר זמנו יודע לך. זה הזמן שבני ישראל הצטוו, זה המועד אחר כך לדורות שאנחנו בו, הוא מועד קורבן הפסח. אומנם, אוכלים אותו בלילה. אבל זה שאוכלים אותו בלילה, במובן מסוים, זה דומה לעולם קורבנות. בעולם לא של קורבנות, לא של מקדש, אז יום הולך אחר הלילה, במקדש הלילה הולך אחר היום. אז אם יש מועד קורבנות שהוא י"ד, לילה הולך אחרי היום. עכשיו פה קורה שמועד י"ד, מועד שביסודו הוא מועד של קודשים, מועד של קורבנות, אז הוא מתחיל ביום ונמשך ללילה. מועד חג המצות הוא מועד של גבולין, הוא מועד של חול, הוא מועד של... נקרא קודש, כן? אבל לא של מקדש. שם, היום הולך אחר הלילה. עכשיו, ההצטלבות, אם נרצה, של שני הדברים, מביאה אותנו שבלילה יש לנו את שיירי יום י"ד, כי בו הלילה הולך אחרי. יש לנו את תחילת מועד, כמו כל המועדים של החגים, שמתחילים כמובן בערב. התמונה הזאת מסבירה שאנחנו נפגשנו ביחד בלילה הזה, עם איסורי חמץ של ט"ו ועם אכילת קורבן של י"ד, אבל באמת, אני שואל את עצמי, איפה הזמנים? אז לפסח זמנו י"ד, ובט"ו מתחיל חג המצות. עם העובדה שלשניהם יש מערכות של איסורי חמץ ומצוות אכילת מצה. יכול להיות שהתמונה היא אחרת. יש אולי רמזון קטן, רש"י בפסחים בסמכי עמוד ב', על המשנה בהתחלת פרק שישי. המשנה אומרת, אלו דברים לפסח דוחים את השבת, כשי"ד חל בשבת. מה מדיני קורבן פסח אפשר לעשות למרות שזה שבת? זאת אומרת, המשנה, שחיטתו וזריקתו, מסביר רש"י למה? אומר רש"י, אי אפשר אלא ביום. דכתיב, ביום צוותו להקריב את קורבניהם, ביום ולא בלילה. קצת פלא, מה רש"י צריך לומר לנו איזה פסוק שמלמד אותנו שלא שוחטים בלילה. הפרוש, הזמן שקורבן פסח הוא בי"ד. למה צריך איזה תירוצים להסביר ש... אתה כאילו רוצה בעצם לעשות בית התווה. זה כאילו הזמן. אבל יש הלכה כללית שלא שוחטים. זה פסוק הרי כללי, פסוק שרש"י מביא הוא פסוק כללי בהלכות שחיטה. קודשי. ששחיטה עושים ביום. אז כאילו בלית ברירה אתה שוחט ביום. תחושה פשוטה שרש"י משקף פה, אולי מבט הפוך, אולי זה יתחזק אחר כך בעזרת עוד כמה דברים נגיד, שבאמת קורבן פסח זמנו בית התווה. עכשיו אני מהפך את התמונה במובן מסוים. זמנו של קורבן פסח הוא בית התווה. העובדה שאוכלים אותו בלילה, ונראה את זה קצת בכמה הלכות, זה מפני שבקורבן פסח אכילה היא הדבר המרכזי, זה לא שיריים של העניין. זה עניינו ויהודו של קורבן פסח, ויש לזה משמעות הלכתיות. ולכן באמת קורבן פסח צריך, הוא שייך לתתווה. זה קורה ביהודה לת, כי צריך... אם אמרתי קודם שצריך לבוא לראות ולמצא בבוקר בי"ד כי צריך להגיע לתתווה בלי חמץ, אז גם פה צריך להגיע לתתווה עם קורבן שאפשר לעשות אותו, ללכות קורבן פסח, לאכול אותו. איך אפשר? צריך לנצל, לשחוט אותו קודם. גם נעשה לא נעשה כך היה, אמרו בי"ד. אותו דבר, אותו מבט. בעצם הרי תאכלו בלילה, העיקר התרחש בסעודת הלילה, באכילת קורבן הפסח בלילה. כדי שיתאפשר, אי אפשר לשחוט בלילה. צריך לשחוט ביום, ועד כדי כך שזה מקור, שגם זה יתחיל שבת. לא בגלל שזה מועדו של הקורבן, אלא בגלל ששוחטים ביום, והמועד הוא בתתווה. זה צריך חידוש מדהים, שיש קורבן, בכלל קורבן פסח, יחיד, ציבור, תחייתו, נעזוב, אבל ברור שהוא דוחה שבת. אבל בעצם מה שקורה בערב הוא הקורבן, והוא המצדיק דחיית שבת, גם אם פרטי ההלכה שאתה צריך לקיים, בשביל זה צריך לשחוט אותו, וצריך לשחוט אותו בהכנה, אז... שוחטים אותו בדל, וזה הופך להיות דבר שמצדיק את בחיית הפסח. אבל זה לכאורה מה שאפשר לשמוע מרש"י. אבל אפשר אולי גם בלי הנקודה הזאת לחזור ולשאול האם באמת נכון היה לראות קורבן הפסח ששייך לי"ד. באיזה מובן לא? אנחנו יודעים, הגמרא חלק פרק חמישי, מתי נשחט קורבן התמיד ומתי נשחט קורבן הפסח. אז המשנה אומרת בהתחלה תמיד, זה האמת נשחט. בעצם את העיקרון, כזה לא, אני צריך לקרוא את הפרטים, שקורבן התמיד של י"ד מוקרב קודם, ואחר כך מוקרב קורבן הפסח. והגמרא מביאה את הלימודים של זה. אז טוב, יש לימודים של סדר קורבנות, זה קודם, זה נאמר בין ארבעים, זה נאמר בערב, כל הנושאות שהגמרא מביא. אבל מעבר לדרשות, יש פה אמירה חזקה מאוד, מפני ש... קורבן תמיד, בדרך כלל, עליה השלם הכל הקורבנות כולן, נגיד זה בצורה פשוטה, קורבנות התמיד של שחר, של בין הארבעים, בעצם עוגדים את קורבנות היום. כל קורבנות היום צריכים להיות עליה, קורבן התמיד של הבוקר השלם, כל הקורבנות כולן, ורק אחרי זה אתה עושה תמיד של בין הארבעים. כל קורבנות שצריך להקריב ביום צריכים להיות על תמיד של שחר, עליה, לפני שאתה עושה תמיד של בין ארבעיים. כלומר, תמיד של שחר בין ארבעיים הם פתיחה וסיום של יום הקרבת הקורבנות במקדש. עכשיו, כשבאה התורה ואומרת שקורבן פסח זמנו בי"ד, אבל אחרי קורבן התמיד, כמעט, במונחים הרגילים, סתירה. כמו אם הוא שייך לי"ד, הוא צריך להיכנס בין התמידים. אבל התורה אומרת, לא, הוא יהיה אחרי. זה כמעט לומר, אם אני אשתמש במה שדייקתם מרש"י, זה אפשרות. הוא באמת לא שייך לי"ד. וצריך להוציא אותו מי"ד. מקומו לא בתוך קורבנות יום י"ד. לכן הוא צריך להיות אחרי תמיד של בין הארבעיים. ועצם ההלכה הזאת, היא ממקמת את קורבן הפסח, עכשיו, אפשר להציע שני דברים. או היא ממקמת אותו בניסוח יותר מחודד, בעצם כשייך לט"ו. מעין האופציה שאמרתי לי בדרש. או לפחות לומר, אני אשאלה אם יש אופציה שהיא שונה ממה שאמרתי את הרגע, או לפחות לומר, היא לא שייכת ל-י"ד, היא אחרי י"ד. אז אם לא לאמץ את רש"י, אז בתווך, בתווך, בין י"ד לבין ט"ו, יש אופציה כזאת. אולי במקדש יש אופציה כזאת, כי חוץ מהשאלה של יום י"ד, יום ט"ו, יש יום קורבנות י"ד ויום קורבנות ט"ו, אז הוא לא ביום קורבנות י"ד, לא זה מקומו של קורבן פסח. הוא יהיה אחרי התמיד של בן ארבע. ואז או שהוא ממש בעצם ט"ו, ורק חדר בלב רק הזה ל-י"ד, או איזה אופן אחר, שאולי נראה אותו אחר כך, ניסיון להבין את המשהו. אבל זה בעצם, קודם אני רק אסכם את היחס בין שני הדברים שדיברנו, קודם דיברנו על איסורי, על חיוב תשביתו, ואולי קשור בזה בעל יראה לפי מחלוקת הראשונים. האם הוא מורחב משבעת הימים למיום י"ד בחצות, יש פה עכשיו איזה התבוננות מהצד השני, האם קורבן הפסח הוא באמת שייך ל-י"ד, או אולי הוא באמת שייך לט"ו. וצירוף המועדים יותר מתרחש. כרגע, לא אומר השלכות מעשיות של העניין, אבל זו שאלה איך להבין את האיסורים שאנחנו פוגשים באיזושהי התלבטות כאילו, כלומר, עד כמה יש פה שני מועדים, יש פה שני שלבים, היה פה עניין של י"ד, משהו התרחש בי"ד, משהו אנחנו מביאים לידי ביטוי בהלכות של י"ד, זה עניינו של היום. אחר כך, צמוד אליו כמובן, יש יום ט"ו עם כל מה שמתרחש פה, או שברור שזה שני יסודות שקשורים למהלך אחד, הם שני שלבים, הם הרבה יותר, הייתי אומר, חודרים אחד לתוך השני, אולי האחד הוא הדומיננטי, אולי בעצם העיקר הוא הט"ו, או לא. במבט כרגע ראשוני, נעשה רגע לא בהיבטים ההלכתיים, מה קורה בי"ד ומה קורה בט"ו. באופן הפשוט, יום ט"ו הוא יום צאתך לארץ מצרים, זה יום יציאת מצרים. יום י"ד הוא לא יציאת מצרים, הוא טרום יציאת מצרים. הוא לפני, י"ד הוא לפני יציאת מצרים, לפני מכת בכורות, נמצאים עוד בתוך המציאות של מצרים. וזה אומר שמה שמתרחש פה, אולי עקרונית, הוא באמת משהו אחר. כרגע הייתי, אפשרות אחת לומר, יציאת מצרים תמיד מדברים על זה, שעניינה התערותא דלילא, גאולה שבאה מלמעלה, הרבה פעמים בהשוואה לגאולה האחרונה, אבל שהיא גאולה, אני ולא אחר. אבל ברור שבקורבן פסח יש איזה יסוד של ההשתדלות של עתתא, בני ישראל נדרשים לפעול. ומה שנדרשים לפעול הוא, במובן מסוים, סוג של סיבה, סוג של אמצעי, שהקדוש ברוך הוא, דם פסח ודם מילה, מה שבני ישראל פועלים, במובן מסוים, כדי שגאולה תתאפשר. מה זה הפסוקים? זה כמעט כך, כן? יאכלו, ישחטו קורבן פסח, יאכלו אותו, ויהיה דם על הפתח, ואיפה שיש קורבן פסח ודם הקורבן, הוא ניגל. זה התורה קושרת, היא לא רק אומרת, עשו את זה ואחר כך יש גאולה. זה באמת מניח את ה... כביכול את הבסיס לזה שהגאולה תתרחש לאיפה שהתקיים קורבן פסח. לאיפה שהתרחש. אז יש קשר כזה שבמובן מסוים, סוג של מהלך של בני ישראל, קודם כל אפשר לומר שזה המהלך של בני ישראל, יציאת מצרים זה מלעילה, אפשר לומר שבמובן קשור לזה, שהחלק שלנו הוא חלק שנדרש, החלק שלנו, כדי שבאמת גאולה תצליח, ואכן תתרחש ותחול, אז יש יחס, וקורים שני דברים. זאת ההכנה, זה החלק שלנו, ויציאת מצרים זה מה שהקדוש ברוך הוא מועל, אז ברור שיש קשר, אבל הם מהותית שני נדבכים שבכל אחד מתרחש עקרונית, איזה יסוד מסוים. אחר כך אנחנו במועדים נדרשים, יש לציין את היום הזה. ויש לציין את היום הזה, ויש לו כאילו חוטא ועניינה. כמובן שבהקשר של איסורי אכילת חמץ והבל יראה, זה משמעותי ואולי אפילו מפתיע במובן מסוים, שהם חלים גם פה וגם פה. עכשיו זה באמת בולט בפסוקים, וזה אחת אפילו השאלות שתמיד עסוקים בהן. מה המשמעות שמצוות אכילת הקורבן על מצה ואיסור החמץ בקורבן, אם אני מניח שחמץ ומצה הם תוצאה של החיפזון שהיה בתדבר? עוד לא היה חיפזון, אז מה קורה שם? האם אנחנו אוכלים מצה על שום החיפזון? אז רק בתדבר, איך אפשר לאכול מראש? אז היסוד הזה של החמץ והמצה, שלכאורה הוא פרי של מה שקורה בתדבר, הוא מופיע בהוראה ברורה, גם בי"ד. בי"ד אוכלים את הקורבן על מצות, גם אם אוכלים אותו בלילה, תכף אני אדבר גם על זה, אוכלים אותו לפני יציאת מצרים כמובן, לפני באמת החיפזון. אז שני השלבים מצד אחד עם השוני שבהם, מהותית, ולכן כל מועד יש לו עניינו, אבל שניהם חתומים בחותם הזה של מצוות ואיסורי חמץ ומצה. לא נכנס כרגע לכל המשמעות, אבל אולי, שוב, בניסוח פשוט, מתוך הנחה שזה שבסוף חמץ ומצה זה פרי של החיפזון, זה לא רק במקרה היה חיפזון, ולכן חמץ, אז מה שייך לעשות קודם? יש חיפזון משקף משהו, מר"ן מרחיב על זה, זה מבטא איזה נקודה מהותית של הופעה מעל הטבע, של הופעת הקדוש ברוך הוא, של עניין של גאולה, איזה משמעויות שלא ניתן לכל הדבר הזה. ההבנה היא שממילא היסוד הזה הוא נעוץ בתחילתו, כלומר בתחילה כשמצווה על קורבן פסח, כיוון שהוא תשתית הגאולה, אז עניין החיפזון ועניין ממילא המצה ולא החמץ הם מונחים. כמעט אפשר לומר שזה שהם יצאו בחיפזון זה מפני שיש עניין כזה בגאולה, זה מהותה, עניינה של גאולה. ולכן זה בא לידי ביטוי גם בדרישות שהם לפני שבאופן מעשי החיפזון הפיזי התרחש בכלל. נדמה לי באמת שאחת התמונות הכי נדימות, כי הם ככה מפנימים, זה האופן שבני ישראל נדרשים לאכול את קורבן הפסח בלית תדבר. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, בקלכם בידכם, ואכלו אותו בחיפזון, זו תמונה מדהימה. בחוץ עוד לא קרה כלום. בני ישראל צריכים לא רק לעשות דברים, לא רק להיות נאמנים, להתנהל כאילו הגאולה כבר מתרחשת, כאילו דוחקים לכם. מה בחיפזון? לא קרה עוד כלום, עוד אין מכת חול, אין שום דבר. בחוץ לא קרה שום דבר, מה שלא היה אחר מכת חול, שום מכות קודמות. ובני ישראל נדרשים לא רק לעשות איזו מצווה שבזכותה הקדוש ברוך הוא יראה שהם איתו וכו' וכו'. הם צריכים לחיות כאילו הגאולה כבר קיימת. להתנהל כך, ואוכלים בחיפזון, וממילא יש מצה, וממילא יש חמץ. כלומר, מה שאני רוצה לומר בזה, זה שיש פה מצד אחד באמת שני שלבים, שיכול להיות שהם מהותיים, הם מהותיים כחלק שלנו ושל הקדוש ברוך הוא, כסוג של סיבה ותוצאה, אבל הם חתומים באותו חותם, מהותי. באמת, האופן שהפניתי אתכם לדברים של הרב בעניה, שקשורים, אולי אני אקדים, אני אקדים לה, אחזור לתמונה של זמנו של הקורבן באמת, האם הוא באמת בי"ד, והלילה של ט"ו, הוא לילה הולך אחר היום, אבל זמנו י"ד, או שהפוך בעצם זמנו ט"ו, אין ברירה. צריך לשחוט אותו בי"ד, ואמרתי, עצם העובדה שהוא אחרי התמידים נותן תחושה שבאמת י"ד זה לא הזמן שלו, הוא באמת עיקרו תתווה. אז במונחים שלפני רגע דיברתי, הוא יותר ויותר משתייך ומתמזג ממש עם היציאה עצמה. עכשיו, יכול להיות שזה מזלוק מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. עד מתי אוכלים את הפסח? האם אוכלים אותו עד חצות? או אוכלים אותו עד הבוקר? עכשיו, יש פה דרשות שונות, אני כבר לא אכנס אליהן, יכול להיות שיש הבדל בין איך, מה מביאה, ברייתות. דרשות שונות להבין מה נקודת המחלוקת, אחת המקורות לפחות בפסוקים, בין רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. אבל יכול מאוד להיות שלפי רבי אלעזר בן עזריה שאוכלים עד חצות, מאוד בולט שקורבן הפסח הוא לפני מועד צאתך מארץ מצרים. הוא השלב שצריך לתת לו בפני עצמו. אני מחדד לנו, למי שמקפיד, סתום, היום כל מיני מאחורים אפשרות איך לגלוש אחרי החצות. ככל שמקפידים לגמור הכל לפני חצות, אנחנו עושים את כל ליל הסדר לפני יציאת מצרים. מדברים על הגדוד, והשבע, הם מספרים מציאת מצרים, כאילו הלילה זה מה הוא? מציאת מצרים. הוא, הלכתית, נעשה כולו לפני יציאת מצרים. רבי אלעזר בן עזריה, זה ברור, כך. זה מאוד מחדד שמה שמתרחש פה זה העשייה שלפני. המקדימה, המכינה, שהיא כמובן תשתית לגאולה. לפי רבי עקיבא, שוב, אולי קצת תלוי בדרשות, אבל ראית אומר רבי יהושע ככה, זו אותה עמדה. עד הבוקר, כי זה מועד צאתך מארץ מצרים. זאת אומרת, לפי רבי עקיבא, הדין הזה באמת מחובר למועד צאתך מארץ מצרים. ולפי רבי אלעזר בן עזריה, הוא מחובר למועד העבודה שעבדת לפני שמתרחשת יציאת מצרים. זה נהיה יותר מסובך קצת. למה? זה באמת מפתיע, אני חושב שלגבי הדרשות, הגמרא אומרת שאולי זה טוב למה שאמרתי כרגע, צאתך מועד צאתך מצרים, או חיפזון. כתוב לאכול בחיפזון, איזה חיפזון? חיפזון של הערב או חיפזון של הבוקר? חיפזון במצרים או חיפזון בישראל? בסדר. אבל מתי צריך היה לכאורה לאכול את זה? כשהיה חיפזון של מצרים, או כשהיה חיפזון של ישראל. אבל הם אומרים הפוך, הם אומרים עד שעד חיפזון. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה זה עד החיפזון במצרים. חיפזון במצרים מתי התחיל? מחצות ואילך. ואנחנו אוכלים עד שעד החיפזון הזאת. גם לרבי עקיבא אותו דבר. עד הבוקר, נו אז למה לא לאכול את זה גם ביום? מה? לא, עד שעד חיפזון. נכון שמדובר על היציאת מצרים עצמה. אז אני רק מעלה. שבטח הרבה מה לחשוב. כלומר, יש פה היחס בין הקשירה של קורבן הפסח עם פרטי ההלכות שלו לבין תדבר. ההבדלה ביניהם והשיוך ביניהם עולה פה. נאמר כך בדעות בין התנאים, יכול להיות שהוא באמת מבטא איזשהו הבדל ביניהם בעניין הזה. ולפי זה, לפי רבי אלעזר בן עזריה, בוודאי אפשר לומר ש... זה יותר שייך לה לפני תתווה, במהות. תתווה במהות מתחיל בחצות. אולי יש לו הופעה יותר גדולה בבוקר של חיפזון בישראל, אבל הוא מופיע בחצות, מה שתתווה באמת שיקף. את יציאת ישראל, את הגאולה, אז נראה מכת בכורות ואילך. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה, זה הכל לפני. לפי רבי עקיבא, זה כבר בתוך הגאולה, עדיין זה... לפני חיפזון ישראל, זה כאילו ההגדרה של זה. המשמעות, אולי אני אבד, אני אקפוץ רגע באמת לדברים שהרב אומר בן היה, לגבי מחלוקת הזאת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, ששני השלבים האלה אפשר באמת מהותית להגדיר אותם או להבין אותם. קצת אחרת, קודם דיברתי בעיקר על התערות הדלתתא לעומת התערות הדלילה, ואולי סוג של חובתנו שהיא במובן מסוים, רק בזכותה נגלים, זכותם פסח ודם מילה, אם הקדוש ברוך הוא פוסח, פוסח זה הפסח, הוא פוסח וגואל את מי שעסוק בקורבן הזה, שזה עניינו, ליצור את הפסיכה הזאת, את הדילוג הזה. אז זה כאילו כל עניינו של הקורבן, אז הוא, שלנו, והוא הסיבה, אם נרצה, האמצעי, במובן הזה. הרב מבטא את שני השלבים באופן אחר. זה לא הכנה לגאולה וגאולה, זה שני שלבים בגאולה. השלב הראשון הוא גאולה, אני אעשה את זה קודם ברוב הראשון, הוא גאולה במובן הזה ש... שהמצרים מסירים את ידם. זה הגאולה. בלילה המצרים אומר קומו צאו. אז מצרים מסירים את ידם. אבל מתי בני ישראל יוצאים? זה בבוקר. זה כאילו חיפזון במצרים וחיפזון בישראל. בערב המצרים מבינים קומו צאו. אבל ישראל בנחת עד הבוקר. אז אפשר היה להבין שכאילו משהו מבחוץ קורה כבר בערב, ומשהו שגם אנחנו מממשים את זה, מוצאים את זה לפועל, יוצאים, זה בבוקר. אבל לדבר הזה יש בעצם משמעות הרבה יותר עמוקה. הנקודה שהיא לא מעוגנת רק בעובדה שיש חיפזון במצרים. זה אומר שאנחנו בהווייתנו הפנימית כבר גאולים. אני מצרף לזה מיד את מה שדיברתי קודם, את העובדה שאנחנו, לא רק שמצרים בחיפזון להוציא אותנו, אנחנו גאולים ברגע שאנחנו כך עושים קורבן פסח. אנחנו מתנגדים כגאולים. חיים מבחוץ יש מצרים, הם עוד אפילו לא בחיפזון, אנחנו אוכלים, כאילו, אוכלים את הפסח. מותניים לכם גורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, אוכלים בחיפזון, מה קרה? שום דבר לא קרה. א', ביטוי אדיר של אמונה, אדיר של אמונה, ואת לא רק להאמין שזה יקרה, להתנהל כאילו זה קרה. ולהתנהל עם ביטחון אמוני כל כך גדול, זה גאולה. העולם הפנימי נגע לגמרי. פירושו של דבר, שעם ישראל גאולים. הם כבר לא חיים תחת אימת המציאות, והם משתייכים לקדוש ברוך הוא, וככה, עם קורבן, עם בהירות שהם גאולים. אז השלב הזה שהוא כאילו אולי רק יד מצרים, או כאילו לא קורה, קורה שם משהו אדיר בגאולה הפנימית. השלב השני, שבעצם גם יוצאים, זה לא לדאוג שהגאולה הזאת לא תהיה איזו הוויה פנימית, אלא היא באמת באה לידי ביטוי במציאות הממשית, בני ישראל יוצאים, דבר שם הרב על האחריות הזאת, שהגאולה תהיה כזאת שמכוחה מייצרים חיים שלמים, שכל הקישור הזה לקדוש ברוך הוא הולך ומופיע במציאות הממשית, כדי שהיא תתקיים, תיוודע. אז לא מספיק לנו, כאילו היסוד היותר מהותי, הפנימי. לא, הוא באמת לא מספיק לנו, כי חלק מהותי הוא שהדבר הזה גם יוקרן ויתממש ויופיע בחיים החיצוניים. אז אלה שני שלבים, או היחסים ביניהם, הקשר ביניהם, וככל שאני מצד אחד אולי מבדיל ביניהם, אבל מצד שני קושר, אז גם קשור לעובדה של כפילות האיסורים של החמץ ומצה, ואולי אפילו עם הגלישה שלהם. אני רוצה, מתוך הדברים, לעבור לעוד איזשהו מבט על כמה הלכות, נאמר, שקשורות לקורבן הפסח. אפיונו של קורבן הפסח זה סוגיה גדולה. אני לא הולך לעשות בכלל בשאלה של היחס בין אותו קורבן יחיד לקורבן ציבור, אבל הזכרתי קודם, אני רוצה טיפה עכשיו יותר להיכנס לזה. א', מקומה של האכילה בקורבן פסח. אז קודם הזכרתי את זה ככה באופן כללי, עכשיו במשניות, המשנה בעינווה ומודבט, חמישה דברים באים בטומאה, ואין נאכלים בטומאה. כלומר, יש דברים שטומאה הותרה בציבור, קורבנות ציבור, עבודת ציבור, נדחית כשיש טומאה. דוחה את הטומאה. והם באים בטומאה, אבל אינם נאכלים בטומאה. למה? מפני שאכילה זה לא עיקר עניינם. ההקרבה, הריצוי, זה לב עבודת הקורבנות, היא דוחה טומאה, טומאה הותרה בציבור, טומאה הותרה. והאכילה, כמובן יש מצוות אכילה, אבל היא לא לב עבודת הקורבן, עניינו של הקורבן, ולכן זה לא דוחה טומאה. אבל אומרת המשנה, הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. אז המשנה אומרת פה דברים ברורים, גם את ההלכה וגם את ההסברה. אומרת המשנה, לא תמיד יש לנו את זה, כן? אומרת המשנה, פסח שבא בטומאה, קורבן ציבור בהקשר הזה, זה שיקוף כנראה של עניין הציבור, או בלעד הבא המועד. בכל אופן, יש דרשות שהגמרא לומדת אותן, שבהן ברור שפסח דוחה טומאה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אם הוא דוחה טומאה, אז עיקרו דוחה טומאה. עיקרו זה אכילה. אז ברור שלפחות גם האכילה דוחה את הטומאה, ופה האכילה הופכת להיות בלעדיה עיקרו של הקורבן לא נעשה, אז מה פירוש לדחות את הטומאה ולא לאכול, זה לא לעשות עיקר הקורבן. אז אם יש הלכה שהקורבן דוחה טומאה, ברור, זאת ההלכה, שטומאה הותרה גם כדי לאכול את הקורבן ולא רק כדי לעשות את העבודה למזבח. אותו דבר בא לידי ביטוי במשנה הבאה, בהלכת עמוד ב', אומרת המשנה כך, נטמן בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם, נטמן החלב והבשר קיים זורק את הדם, ובמוקדשים אין אוקיי, אלא אף על פי שנטמן הבשר זורק את הדם. כלומר, בדרך כלל בקודשי רוצים לזרוק את הדם ויודעים הבשר נטמא ולא תתאפשר אכילתו. אבל מה? בסדר, לא תתאפשר אכילתו, זה לא מעכב, אז אפשר לזרוק את הדם. אבל בקורבן פסח, אם נטמא הבשר ואתה יודע שלא תוכל לאכול אותו, אז אתה גם לא זורק את הדם, מפני ש... אינו זורק את הדם, מפני שאם לא יתאפשר לאכול את קורבן הפסח, אז עיקרו של הפסח לא יתקיים. אז מה אתה זורק? אפשר כמובן לצרף לזה את כל הדין הזה, שהוא גם סוגיה גדולה, במובן הזה אני נוגע קצת ככה. טיפין, המשנה שעוסקת בכל העניין הזה של האופן שבו נמנים. המשנה אומרת, לעולם נמנים עליו עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד. כל דין המינוי בפסח הוא סוגיה גדולה, והכלל שנאמר פה הוא שההימנות הזאת על הקורבן קשורה בבירור, באכילה. כלומר, עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד, זאת אומרת, ההימנות, ההשתייכות לקורבן נבדדת, נבחנת, לפי לא כמה בעלים עומדים מאחורי זריקת הדם, אלא כמה יוכלו לאכול את הקורבן, כי זה יהודו וזה עניינו. אז אם יש פה עניין במינוי, הוא צריך, הוא עובד לפי היכולת להשתייך לקיום האכילה הזאת. נסתפק בזה בה. האמת שזה מאורגן אולי גם בצורה... טוב, את האכילה אני... עזוב את זה לגבי האכילה, לגבי השחיטה. הבאתי פה, הפניתי פה לאור שמח, לאור שמח מפתיע. אני לא אגיד שאלה כאילו מה הוא בא ליישב. אבל מה שאור שמח רוצה לטעון בהפתעה, נגיד, במילד, מה נקודה אחת לפחות שהוא רוצה ליישב, זה להגיד שבין קורבן הפסח הוא מביא לידי ביטוי בקיומו שני דברים. יש בו, קורבן הפסח כרגע דיברנו עליו, שיש לו דיני אכילה, וממילא יש לו דינים מיוחדים באופן אכילתו, ואכילה בחיפזון, זמן אכילה, דיברנו עליו קודם, רב אליעזר בן עזריה, עד חצות, אבל אומר, הוא שמח, אבל יש בו גם בחינת שלמים רגילים. בשלמים רגילים, הלילה הולך אחרי היום, לאו דווקא חצות, הוא קורבן מלא. ואז אפשר להמשיך לאכול אותו. רק לא תקיים את מצוות אכילת קורבן פסח. כלומר, זה חידוד מאוד חזק שהקומה המיוחדת, האופן המיוחד בקורבן הפסח, שעיקרו לאכילה, לפחות לפי אור שמח, הוא לא מאפיין בלעדי. הוא כאילו בא קומה על, דרישה ייחודית. א', פסח הוא קורבן שלמים, ויש לו כללים של שלמים. מבחינת שלמים אפשר להשאיר אותו עד הבוקר. זה מיישב את הפסוקים שהם באמת מאוד קשים לפי רבי אליעזר בן עזריה, שלא תתירו עד בוקר. אם כבר אסור לאכול בחצות, אז למה משאירים עד הבוקר? זה כבר עונה, דרשות קשות, אור שמח מוטרד מזה. יש פה פתרון. באמת, אפשר להמשיך לאכול אותו, אומר אור שמח, כשלמים רגילים. אז הייחודיות של אכילה, עם זמנה המיוחד ועם דיני המיוחדים, הוא קומה ייחודית של איזה שלמים מיוחסים, שכדי לקיים את ייחודיות הפסח בתוך מסגרת קורבן שלמים רגיל, צריך פה אכילה בחיפזון ואכילת חצות וכו', ואכילה כזית לכל אחד. אחר כך אכילת שלמים, שם יכול להיות, לא ברור צריך בכלל אכילת כזית, הבשר צריך לאכל, לא ברור שזה מצווה על כל אחד לאכול אותו. בסדר, זאת הפתעה, חידוש גדול של אור שמח, רק לחדד את עוד קצת את הייחודיות הזאת של קורבן הפסח. אז זה צד אחד של המטבע. כלומר, קורבן פסח בניגוד ליתר הקורבנות, אכילה שנתפסת בדרך כלל כיחסית משנית, הופכת להיות כאן הדבר המרכזי של הקורבן. יש עוד דבר שהוא קצת תלוי במחלוקות, מה מקומה של השחיטה. שחיטה קשורה בזר, ויכולה לא חלק מהעבודות. העבודה העיקרית היא סריקת הדם, ריצוי, העבודות, הם עיקר העבודות. מה מקומה של השחיטה בקורבן פסח? למה זה עולה? א', כי בפסוקים שחטו אותו, זה לא רק פעם אחת, זה חוזר לפה, שחיטה וזבח. שאלת השחיטה, כפשוט בניסוח של הפסוקים, היא מאוד חזקה. וכך זה מופיע ברמב"ם, וכך מופיע בחינוך. אחת הסוגיות שמצטרפות לזה, הסוגיה בהתחלת פרק שני בקידושין, שעוסקת בשליחות, ורוצה ללמוד מאיפה שיש דין שליחות. ואומרת הגמרא, בעיניי זה שחור לא יקרה אותו, שחטו אותו כל קהל דת ישראל. איך כל קהל דת ישראל יכול לשחוט? על כוחנו יש שליחות. טוב, שואלים כבר כולם, למה צריך שליחות בשחיטה? השחיטה היא לא עבודה, לא הבעלים בהכרח צריכים לשחוט, צריך שקורבן ישחט, גויים שולחים קורבנות, איך הם נשחטים, שואלים הרבה. ולצורך העניין נאמרו שאני חושב לסווג שני כיוונים עיקריים ואחרונים, ליישב את הקושי הזה. מה? איך הגמרא לוקחת את שחיטת הפסח ואומרת שצריכה להתרחש בו שליחות. חלק אומרים, וככה בשם אמר רש"י זאת אמת, רש"י אומר זה לא רק בפסח, אני מתכוון גם על קודשין. נכון, שבאמת לא צריך שהבעלים ישחטו, אבל אם הם ממנים שליח, יש משמעות ליצירת הזיקה הזאת בין פעולת השחיטה לבין המשלח, למרות שזה לא נדרש וזה לא הכרחי, והקורבן יחול גם בלי זה. זאת אומרת, זה ככה בצורה מאוד קלית, אז צריך להבין מה זה עושה ולמה. בניגוד לזה, הלכת חינוך, אם ראיתם פה, שוב, הלכת חינוך בעצמו טיפה מתלבט עד כמה למתוח את זה, אם נרצה כך, אבל הוא אומר, באמת משתמע מהגמרא, שפסח שונה. בפסח, השחיטה היא מעמד אחר מאשר בקודשים בדרך כלל. זה לא בא, במשרד חינוך דואג להגיד, זה לא בא בניגוד לזריקה, אבל זה שלב שנדרש מהבעלים להיות השוחטים, כנראה כהלכה מעכבת, זה המשרד חינוך מתלבט, כאמירה מעכבת, או שזה רק מצווה, היא לא תעכב את הקורבן, הוא מתלדל לכאן ולכאן. אבל אומר, זה מה שנשמע מהגמרא, זה באמת פלא. למה זה מובן שהגמרא תחשוב כך? כי הפסוקים מדברים על שחיטה באופן שלא מדברים בכל קורבנות. למה בדרך כלל שחיטה קשרה בזר? תוספות הזכרים אומרים ששחיטה קשרה בזר, מפני ששחיטה באמת לא משך, היא לא דבר ייחודי בעולם הקורבנות. שחיטה עושים כדי לאכול בזר. אם רוצים לאכול בזר, צריך לשחוט אותו. זה שלב שהוא לא קשור למשהו ייחודי. מה עניינו של קורבן? הריצוי על המזבח. ולכן השחיטה היא בעצם פעולה מעולם החול. עולם קורבנות שקדושתם זה בריצוי על המזבח. וזה לכן בזריקה או בעבודות שקשורות להולכה. לא השחיטה. השחיטה קשורה לצד, אני נעשה את זה כאן לצד כאילו החולי, שגם מתרחש בו, בסוף זה בשר, וצריך לאכול אותו, וצריך להיות כשר, אז צריך גם לשחוט אותו. לכן הוא לא שייך לדרישות בכל זאת. אם אני נאחז בתוספות הזה, אז אני רוצה לומר שיש קשר בין העובדה שבקורבן פסח האכילה היא מרכזית, לבין זה שהשחיטה היא מרכזית. כי זה בדיוק קשור, כי השחיטה באמת מיועדת לאפשרות האכילה. ובדרך כלל בקורבנות היא משנית, היא לא הדבר המרכזי. היא בדיוק כמו שאתה עושה דרכים אומרים, לכן היא לא קשורה, היא לא חלק מהעבודות שצריך, שהלכות קורבנות מחייבות. אבל בקורבן פסח, שהאכילה היא מרכזית, ככל שהאכילה היא מרכז הקורבן, לכן זה דוחה טומאה, כל המינוי, להימנות זה ככה, אם אין לך את הדבר הזה אתה לא יכול לזרוק. אתה לא יכול לזרוק על המזבח, הריצוי, משועבד במרכאות לאכילה, ולא ההפך. לא שריצוי עיקר ואכילה, יש עוד הלכה שצריך גם לנהל שהקורבן יפה. כאילו הכל מכוון לאכילה. אם זה כך, אז כמעט, הייתי אומר, סביר, לפי הסברה, שאם זה הסברה למה שחיטה בדרך כלל לא מוכרית, שיצמן לזה שחיטה, כי זה בדיוק עניינה. כמעט שאכילה בדרך כלל היא לא המרכזית, גם השחיטה לא. אם אכילה כן, אז גם השחיטה כן, אולי. יש נדמה לי שיש סבירות גדולה לקשור בין הדברים. אבל מה אנחנו רואים ביחד בתוך זה? שבאמת קורבן פסח יש בו משהו ייחודי שהייתי אומר שהצד שבדרך כלל הוא לא בעולם הקודשים הוא המכוונות המרכזית של הקורבן. מה זה אומר? אני מנסה לצרף אותו. גם לעובדה שבאמת, סליחה, אתה מלחה? יום הקרבת קורבן הפסח, הזכרתי קודם, הוא לא מקרא קודש. כלומר, הוא עולם של חול, שיש בו מצד קורבן פסח. אני אלך אחורה. קורבן הפסח במצרים, הוא לא במקדש. הוא בבתים של כל אחד ואחד. פלא עצום. יש פה, בתי ישראל הופכים להיות המקום של קורבן הפסח. אפשר הרבה לחשוב כמובן מה המשמעות, מה העניינו של הדבר הזה. אבל אולי המשמעות היא, אני אשתמש במה שדיברנו קודם, לאפיין את הזמנים. בעצם הזמן הזה של י"ד, דיברנו קודם, האם הוא איזה מועד עצמאי, היחס בין הכנה, תרותא דלתתא, לבין תוצאה, השלמות, תרותא דלעילא, היחס בין גאולה, שלב ראשוני של גאולה פנימית ושלב שני של גאולה חיצונית. אולי הדבר הכי מאפיין את יום י"ד זה לא שהוא זמן אחר, אלא במהות שלנו הוא טרום הזמן. אנחנו נולדים בט"ו בלילה. זה חינת החודש הזה לכם, אומנם שם זה נאמר על יום הראשון. זה, ברור, זה עולה פה לידתם של ישראל. פה מתחיל מבחינה, באופן שאולי אני קצת מחדד, אבל הזמנים. בתתוו. מהו יודלת? הוא באמת לא יודלת. הוא אחרי שיודלת נגמר, כי אמרנו, אין כבר, אחרי קורבנות התמיד, ולפני תתוו, בין אם נגיד לפני חצות, בין אם נגיד לפני השחר, הוא בתווך, ופה אני רוצה להשתמש במה שאומר המהר"ל, מסביר כך את בין הארבעים, אומר המהר"ל, בין הימים, קורבן הפסח מוקרב לא בזמן שלפני, בתווך שהוא לא זמן, אין תווך כזה. כל מה שהסתבכנו קודם זה מפני שבאמת אפשר לומר אולי הוא יודל, אפשר לומר אולי הוא תתווה, אפשר לומר שהוא קצת מיודל וקצת מתתווה. האפשרות הרביעית, אפשר לומר שהוא לא מיודל והוא לא בתתווה, באמת זה כך. הוא, אחרי שיודל נעלם במובנים הרגילים של קודשי, עוד לפני שתתווה נכנס עם כל המשמעויות שלו, ואם אני אעשה לזה איזה, אם תורה אומרת שהקדוש ברוך הוא בחצות הלילה, והקדוש ברוך הוא יכול לכוון לא כחצות אלא בחצות, איפה אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי את הדבר הזה שהוא לא בתוך הזמנים? זה הביטוי ההלכתי של קורבן פסח, שהוא בתווך בין הזמנים. אפשר לתת לזה משמעות שהמהר"ל מדבר עליהם, שפירושו של דבר, זה משהו על, מעל הזמן, משהו אלוקי, ככה המהר"ל מסביר מרחב שלם של דברים שהם עניינו של קורבן פסח. אפשר לצרף, אני חושב שזה קשור, אני מצביק, אני אגיד, שזה, אני אקרא לזה טרום, טרום הזמן, זה כל העניין של ההכנה. קורית התרחשות שלמה שהיא עניינה, היותה מקדמית, למה שהולך לקרות. כל מה שאמרנו קודם יכול כמובן להשתייך, אבל הוא באמת, לכן הוא מתבטא לא בזמנים, והוא עכשיו הלידה הזאת מתרחשת. ובלידה הזאת מתרחשת, מה שקורה באמת זה עצם הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. אני אתן לזה קצת משמעות אחרת ממה שדיברנו קודם, כן? קודם דיברנו אפילו הצד שלנו, וההשתדלות, כן, אבל הנקודה המהותית שקורית שם זה כריתת הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. מכוחה הגלו. הגאולת היא הביטוי שבא בפועל מכוח הברית הזאת שנחרתה. קורבן הפסח הוא קורבן הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא נקודת הפתיחה. איפה נקודת הפתיחה מתרחשת? רגע לפני, מולד תוהו, לא יודע, כמו מולד תוהו כזה. ערב לידת העולם, יש דבר כזה, ערב לידת ישראל למציאות, יש הקריטת הברית הזאת. זה, היא לא שייכת לזמן. ואולי מסביר, זה לא המסקנה, אבל יש הווה אמינא בספרי, שכל גר שמתגייר יביא קורבן פסח. מה זה קשור? למה שהוא יביא מוספים של סוכות, של ראש חודש, מה? מה פתאום בגיור? פשוט, זה בדיוק אותו דבר. כל גיור לומדים הרי מצאת מצרים, כמו שאבותינו אמרו ככה, גר. וקורבן הפסח לא קשור ליהודלת, הוא לא קשור לזמן בכלל. הוא קשור לעובדה שעכשיו עם ישראל מתגייר, עם ישראל קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור ליהודלת. זה קשור לפני שנכנסים ונולדים להיות עם, מחד את הברית הזאת. זאת אומרת, הגמר, רגע, אז אולי כל אדם שעובר תהליך שהוא הרי בעצם באמת ממנו לומדים את כל הלכותיו, אז איך מתגיירים? אז הוא יביא גם קורבן פסח, כי זה הרי היה בדיוק הדרך שבה נכנסו לברית. טוב, אז המסקנה היא לא כזאת. טוב, אפשר להגיד המסקנה, מוכיחה שכל בטל ומבוטל. טוב, זו תמיד שאלה, איזה מקום לתת לאהבה אמינה. אבל יש פה איזושהי אמירה, שאם כל שאני אתן לה את המשמעות, אומרת בסדר, אבל זה עושים לכלל ישראל, כל העניין של להתגייר הוא, אתה נכנס לכלל ישראל, אז אתה עושה את הקורבן הזה כשכל ישראל עושים אותו, אבל עצם ההבנה שהוא שייך ל... כשאתה נכנס, זה בדיוק עניין של הקורבן הפסח. ולכן, הבלגן, סליחה, של הזמנים, הוא בדיוק הנקודה המהותית הזאת, שהוא נקודת התשתית המקדמית של כל העניין הזה. את כל זה, אני חושב שצריך לחשוב, אני זורק את המחשבות, האם זה גם עוזר להסביר את העובדה שזה מתרחש בבית, לא במקדש, זה עוד לא מקרא קודש. האכילת, כאילו, האכילה, לא ריצוי המזבח, האכילה וממילא השחיטה. כלומר, יש פה, אני יכול לנסח את זה בכמה אופנים, אנחנו נמצאים עוד בעולם החול, שהולכים אותו לקדש ולכרות מכוחו במובן מסוים, כי זה המקום שאנחנו עוד טרום נמצאים את הוויית החיים של הבית, של האכילה, אותה הולכים לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, וממנה נתקדש ויהיו מועדים ויציאת מצרים ועם עיקר קודש וכו' וכו'. בלשון אחרת, אני חושב, עם זה גוונים פה, אני אחפר קצת, המהר"ל שם את הדגש, הזמן הזה הוא לא כמו שאולי הקדשתי את הטרום, אלא שזה משהו על-זמני, שהוא מעבר לזמן, שהוא מעל אלוקי, מעל שברור, והמהר"ל מעריך בזה, ככל שמדובר בעל-זמני, אז הוא גם השורש כמובן, ולכן זה יכול בכלל להתחבר, הוא גם יותר באמת כולל את עולם החול והקודש. וההופעה האחדותית המלאה היא זו שבאמת תקשור את הכל. ואני רק אסיים לחזור על הערה שאמרתי שאותי ככה מלווה, תמיד שאנחנו מתיישבים בליל הסדר ועסוקים בסיפור יציאת מצרים, לחשוב שאנחנו א' עסוקים בשלב שבני ישראל באמונתם הגדולה ובביטחונם הגדול בקדוש ברוך הוא התנהלו כגאולים, למרות שבחוץ עוד לא קרה כלום, זה דבר מדהים, וזה שיקוף אולי של הגאולה הפנימית, וזה מצטרף כמובן, נדמה לי בבירור, לעובדה שזאת תשתית כריתת הברית עם הקדוש ברוך הוא, שהגאולה בעצם במובן המהותי תהיה המימוש.